כאן עוד להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן. אני אבישי צגאון ברוך, הוא לצידי באולפן שלמה בייבי בייבי.
יאה, מה קורה אבישי?
בסדר גמור.
אני רוצה לאחל לך יום הולדת שמח.
מה קרה?
המחאה חוגגת 3 שנים.
3 שנים למחאה. זה בדיוק הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום. אלימות משטרתית. אתה בטח שמעת על הסרטון הזה שרץ ברשת.
כן, במוצאי שבת.
כן, עם הצעירים בראשון לציון. והשבוע התקיימו ועדות. היה יום לשוויון יוצאי אתיופיה בכנסת. היו ועדות. כמובן שכל המשרדי ממשלה וכל הגופים הממסדיים הגיעו כדי לתת דוחות. ומי הגיע בלי נתונים?
המשטרה.
בדיוק. אז למשטרת ישראל אני אומר אחד, די, מספיק. כאילו מצינו. אי אפשר יותר. בנוסף להפגנות של ערבי ישראל שהיה שבוע וכל מה שקרה. בקיצור, המשטרה יותר מדי בכותרות.
הם מתאגרפים. הם מתאגרפים, זה כאילו, איך אני אגיד את זה במילים הנכונות, זה, יש שם איזה סצנה כמו איך, אני מחפש את המילה הנכונה, של הזירות האלה שנלחמים כל הזמן, והם כאילו יוצאים, שולחים לוחמים כל הזמן, זה, תמיד זה נגמר ככה.
זה נראה,
תמיד זה נגמר באלימות.
זה נראה לא טוב, ותמיד יש את ה... הדובר משטרה, דוברת משטרה מוציאים איזה טקסט לקוני כזה של החברה האלה, הצעירים, במה שקרה בראשון לציון, שהם התנגדו למעצר, תקפו שוטר. כל פעם אני רואה איזה בחור איתיופי צנום קטן, נער, שהוא בקושי יכול להפיל זו, ותקף יסמניק. אז לשוטרים אני אומר, חלאס, מצינו, אי אפשר יותר.
תניחו לנו.
לכולם. זה לא רק לנו, כי זה גם...
נכון,
זה,
נכון.
זה לערבים, זה לסודנים, זה לאריתראים, אתיופים. בקיצור, יש קבוצות אוכלוסייה שהמשטרה מתייחסת אליהם באותו קו. בנוסף לזה, האמת שאני, כשאני רואה משטרה, הם קצת מפחידים אותי.
לגמרי.
כי רק הלבוש שלהם, הם נראים יותר חיילים מאשר שוטרים.
אבל זה רק לפעמים, כשאין לי סוללה, אז אני קצת אופטימי, כי אני אומר, אם הוא יחשמל אותי, אז אולי זה יתן לי את הטלפון, אז אנחנו... אז לפחות דבר אחד טוב יצא מזה.
והדבר הכי חשוב זה, כשיש ועדות כאלה, למרות שאני לא מת על היום הזה, יום שוויון, עוד פעם, היום, הימים המוזרים האלה, אבל עדיין, אם קבעו איזה משהו, אז לפחות לבוא עם נתונים. הדברים הכי בסיסיים שיש. כמו שהם לא רצו לקבל את הדוח נגד גזענות של
פלמור,
בדיוק דוח פלמור, אז הם, בקיצור, הם לא שמים על אף אחד, הם עושים מה שהם רוצים, וזה פשוט נראה לא טוב.
אני אזכיר לך שאברה מנגיסטו כבר 1,354 ימים.
חשוב, חשוב מאוד. בוא נפתח את התוכנית ונתחיל בשיר. שמעת עליה?
לא.
מרוקאית, או מרוקנית, קזבלנקה, מערבבת כמה סגנונות מוזיקליים, הסני, ג'אז, גוספל, סול, אפרוביט ומוזיקה סופית. אז תרגל, סול אוף מרוקו, הנשמה של מרוקו.
יאה.
Sorana kubewek rahen
כבר שנתיים יוצאות משלחות מיוחדות מישראל לנביביה ללמוד ממקור ראשון את אורח החיים הקדמוני של שבט הבושמנים. אתה זוכר שמכיר את השבט שלמה? כן, נמוכים. כן, אני זוכר איזה קטע מתוך סרט הוליוודי או פרסומת שמישהו כזה נוסע עם מטוס, זורק פחית קולה, נופל במדבר, קבוצה של בושמנים, כן. אז ומי שאחראי על המשלחות האלה, לשבט הזה, הוא עמרי שקוטאי. אחד מהם הוא עמרי שקוטאי, אז שלום לעמרי.
אהלן, שלום אבישי, מה שלומך?
בושמנים?
כן, בושמנים. לפני זה אני רק אדייק ואני אגיד שמי שמוציא את המשלחת זה גם אני וגם ניקי לוי. אנחנו שני שותפים, בעצם חווינו איזשהו מסע כזה גם עם הבושמנים של דרום אפריקה וגם עם של נמיביה, ומאותה חוויה משותפת, מסע של חודש, החלטנו לחזור ולהוציא משלחות בסגנון שונה קצת, אבל בסגנון שלנו.
מי אלה הבושמנים? תספר לנו קצת על השבט.
האמת היא שאם אני אדייק אותך אבישי, אז הבושמנים הם לא שבט, הם קבוצות, קבוצות ציידים לקטים, וההבדל בין שבט לקבוצה, שבשבט יש איזושהי היררכיה מסוימת. למעשה הבושמנים הם ציידים לקטים, והמשמעות של ציידים לקטים זה שהם חיים מצייד ולקט. צייד ולקט זה עוד לפני המהפכה החקלאית, לפני יותר מ-10,000 שנה. במשך עשרות אלפי שנים, מה שעיצב את המין האנושי זה היה קבוצות האלה, קבוצות שצעדו ולקטו מהשטח ונדדו. וזה, אם במילה אחת אני יכול להגיד מה זה הבושמנים, זה ציידים לקטים, אנשים שבאמת צדים וניזונים מהשטח וממה שהטבע יכול להכיל.
אז הם בעצם גרים בסוואנות, זאת אומרת בשטחים הפתוחים, הם לא חלק מהערים של דרום אפריקה או של נמיביה.
כן, למרות שגם שאנחנו מדברים על הבושמנים, יש המון אוכלוסיות, גם בנמיביה, גם בבוטסואנה וגם בדרום אפריקה. זה עיקר האוכלוסייה של הבושמנים, הם מונים כיום בערך כ-100,000 לפי הערכות. וגם הבושמנים הגיע אליהם הציביליזציה, הם לא ציידים לקטים כמו כבעבר שנודדים ממקום למקום, כולם כבר התחילו להתיישב. אבל עם כל זה שהם התחילו להתיישב, לפחות במקום שאנחנו מגיעים אליו, שהוא מקום מאוד ייחודי בנמיביה, אז עדיין נשמרו היכולות שלהם לצוד וללקט מזון מהשטח, וכשאני אומר לצוד, אני מדבר על צייד כמו לפני 50,000 שנה עם חץ וקשת.
וזה מיוחד באפריקה שיש כזה צייד? כאילו, לפי מה שאני רואה בנשיונל ג'וגרפיק וכאלה, יש הרבה שצדים.
כן, זה די מיוחד, יש עוד קבוצות אחרות שצדים, אבל הבושמנים הם באמת בהגדרה עדיין של ציידים לקטים. ציידים לקטים הם באמת קבוצה שאין לה היררכיה מסוימת, והמנהיג נובע מהצורך הקיומי מאותו סיטואציה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לצוד ג'ירפה, מי שינהיג את אותה סיטואציה יהיה מי שצד הכי טוב ג'ירפות, וזה לאו דווקא יהיה הבן אדם הכי מבוגר, זה יכול להיות גם הבן אדם הכי צעיר. זה המנהיג, הוא מנהיג הסיטואציה, הוא המנהיג ש...
המומחה לזה באותו יעשה את זה.
בדיוק.
אז אתה לוקח קבוצה של ישראלים, נכון?
נכון.
ואתה לוקח אותם לשטח, והם
צדים.
צריכים ללמוד מה בעצם?
אנחנו באים ללמוד כל מה שהבושמנים יכולים ללמד אותנו, וזה המון. יש להם ידע, יכולים לכתוב דוקטורט על כמה תחומים שונים. יש להם ידע ומיומנויות שטח ברמות הכי גבוהות ביותר, אם זה היכרות פנומנלית עם כל הצמחייה שמסביבם, איזה צמח הוא אחיו, איזה צמח לא, איזה צמחים משמשים לרפואה, מאיזה צמחים אפשר להכין חבלים, מאיזה צמחים אפשר להסיק מים לצורך קיום. מדבר הקלהרי הוא למעשה לא מדבר כמו שאנחנו מכירים אותו בהרבה מאוד מקומות, יורדים שם אפילו 400 מילימטר גשם, כן, קרוב לכמות המשקעים שיורדת בתל אביב. אבל יש שם מיעוט מקורות מים, ואז הם צריכים לחיות באותם מקומות ולהפיק מים, ויש להם כל מיני טכניקות, כל מיני יכולות, בין היתר גם מהפקת מים משורשים.
ומה ישראלים יכולים לעשות עם המידע הזה, של צייד ולקט ושאיבת מים?
וואו, תראה, יש המון אנשים, אנשים בארץ שמתעסקים בתחומי השטח. אנשים שמתעסקים בתחומי השטח, זה הדבר הכי קרוב לדבר האמיתי שיכולים להגיע אליו. אנחנו עומדים לקחת את הבושמנים למקום שהם מעולם לא היו בו, ולהתחיל איתם הכל מאפס, מבניית מחסות, חיפוש מקורות מים, גילוף קשתות ותחילתה של, תחילה של צייד בשטח, לליקוט בשטח, וגם מעבר לכל המיומנויות שטח האלה שאנחנו לומדים, כמו מיומנות גששות, שאגב יש קהילה של גששים בארץ שהולכת וגדלה, גששות של בעלי חיים. כל המיומנויות האלה מתחברים לנו עם כל האורח חיים המדהים שיש עדיין לצעדים לקטים האלה, אורח חיים צנוע, אורח חיים של שוויון זכויות בין גברים לנשים, בין כלל האוכלוסייה, הם בעצם עדיין חיים שטופיים ברובם.
איך אפשר להצטרף להם משלחת כזאת?
האמת שזה די קשה, כרגע אנחנו עדיין נצא לאוזן. אם מישהו רוצה הוא יכול לשלוח לי מייל, כתובת שלי זה עומרי, O-M-R-I, S-H-K-O-A-T-A-I, strudel@gmail.com, וזה פשוט לפנות אלינו, אנחנו לא עושים את זה תחת שום גוף שהוא, חשוב לנו שהעשייה הזאת תבוא מאיתנו, תהיה בה הלך רוח שלנו, זה הלך רוח שבא ורוצה לשמר את התרבות שלהם מהמקום הכי אמיתי שיש, בלי הצגות של ריקודים מסביב למדורה או דברים כאלה, אלא באמת לבוא ולעשות עם בושמנים חוויה משותפת, חוויה שבסופו של דבר תשמר גם את המיומנויות שלהם.
אז מי שירצה לצרף למשלחת, אנחנו נשים בדף הפייסבוק של התוכנית את הפרטים שלך, את המייל שלך. אז מי שרוצה לצרף למשלחת, יכול לשלוח לך מייל. למדנו הרבה. תודה רבה לעומרי.
תודה.
ונעבור לשיר, בומבינו, טייגרן, מדבר, סהרה.
אפריקה זה מדבר.
אפריקה זה מדבר, לא. אז בומבינו, ג'אז במדבר, בלוז במדבר. שומו. כן. בואו נתחיל האמת שהחדשות של אפריקה הפעם, זה שתי מדינות. נתחיל עם טנזניה.
יאללה.
טנזניה,
כן.
הסבנה.
שדת הזמני. זה הדבר הכי
שאני זוכר. אז שבט המסאי. גם שבט שהוא פעם היה לקטים ציידים, היום הוא קצת יותר אורבני, אבל הוא יושב על שטח, על מרבית שטחי טנזניה וגם בקניה, חלק באתיופיה, בדרום אתיופיה, נאלצים לעזוב את הבתים שלהם. באזור נגורגו, צורך העניין, זה אזור מסוים בטנזניה, הועלו באש בתים. ומה הסיפור? שתי חברות, אחת אמריקאית, אחת בשליטה אמריקאית, אחת בשליטה סעודית, שהם מקורבים למשפחת המלוכה, כמו כל החברה הסעודית.
בטנזניה?
כן, סעודית. הם פוגעים בחיי שבט המסאי, כי הם רוצים להביא תיירות אקולוגית, שימור קרקעות וכו', ואז מתחילים לפנות אותם מהבתים שלהם.
הם מזיקים לקרקע שבט המסאי?
לא, שבט המסאי, הם יושבים שם כבר...
למה מסלקים אותם?
כי זה טוב לתיירות של...
תיירות אקולוגית.
כן, כן, תיירות
האקולוגית. לא, לפחות זה לא כמו פה בשביל מגדלים, לפחות שם יש כוונות טובות. פה מסלקים אנשים בשבילי.
אז ואחד מהצעירים של שבט המסאי אמר שכל פעם שהוא רואה רכב, אז הוא בורח.
מזכיר לי את השכונות, שיטור יתר, מכיר? חוזר לנושא הראשון שלנו. אמרת שגם תיירות צייד הם מנסים לקדם.
כן, החברה הסעודית, מה שהיא עושה זה תיירות צייד, היא מביאה כל מיני עשירים שיצאו...
לשעשוע?
כן.
לא, אבל אתה יודע מה, אני לא... לגבי החיות אני בטוח שתקום איזו אגודה שתנסה להגן עליהם, כי חיות מעניינים אנשים. בני אדם פחות, יש שם צייד של בני אדם כבר תקופה ארוכה, זה פחות. כן, כן. לחיות לא צריך לדאוג.
לא. לא. נעבור לנושא אחר בטנזניה, חוק חדש. מחייב אזרחים לשלם $900 אמריקאי. אם הם רוצים לפתוח בלוג באינטרנט, זה סכום אדיר לתושבי המקום, כמובן. והם מבקרים של הנשיא, הנשיא של טנזניה, ג'ון מגופולי, ככה נקרא. זה סבורים שזה עוד ניסיון שלו להשתיק את המתנגדים מבית. זהו, ואז כל מי שמפעיל בלוג או רוצה...
צריך לשלם כסף.
צריך לשלם המון.
אז בוא נגיד, אמרת ש-$900 זה הרבה בשבילם? זה גם הרבה בשבילנו. להזכיר לך פה, המדינה הייתה חצי משותקת בגלל כמה אגורות שעלו לקוטג'. אז $900 זה אדיר, ידידי. והיום יש... אתה בקבוצות שבפייסבוק שפותחים כל שנייה? אפשר לעשות מלא לייבים, למה בלוג במיוחד? ומלא לייבים, ואתה יכול לפתוח איזה פרופיל פיקטיבי, ואז
זה המון כסף, זה המון כסף. וגם צריך לחדש את הרישיון, אגב, כל כמה שנים.
מאוד ישן לשלם כסף והרבה על אינטרנט, נכון?
כן.
זה מאוד ישן. יש לי חברים שהם עדיין בחובות מתקופת 2002, שזוכר שהטלפון היום למלא כסף?
כן.
ועיקולים והוצאה לפועל, סיפורים קשים מאוד. סיפורים קשים.
אז זה עדיף להם לעבור לטנזניה.
לא, לא, אמרת עכשיו שלוקחים שם כסף, לא.
אז לא לעבור את זה,
אוקיי. לרמי לוי, תקשורת, 29 שקל.
אוקיי, זימבבואי. זימבבואי, זוכרת זימבבואי, דיברנו עליה יחסית הרבה. כן,
בטח.
גם השיר של בוב מרלי לפני שבועיים, וגם הנשיא שהדיחו אותו וכו' וכו'. אז זימבבואי אישרה לגליזציה לקנאביס, קנאביס רפואי. כן, כן.
מצחיק, הם מתקדמים מהר.
כן, הם החליטו שהם מאשרים גידול קנאביס, זה עוזר לכל מיני מטרות רפואיות ומחקר כמובן, ובקרוב הם התחילו לייצא לחול. אגב, הם תופסים כמה מדינות באירופה, וזה מה שנקרא, הם מגדיל את הכלכלה.
הם רוצים להיות קרטל, בקיצור. הם רוצים להיות קרטל. אתה יודע, העניין הזה קצת מצחיק אותי שהם רוצים. עכשיו הצמח הזה נהיה רפואי בתור אפריקאים, אבי, שאנחנו יודעים.
זהו, אני...
שאנחנו עוד לפני הקנאביס ידענו להשתמש בצמחים כדי להתרפא.
בדיוק, ובכלל, באפריקה זה רווח העניין הזה
שימוש. אני אתן לך דוגמה. מוק, אתה מכיר? הדעיסה של האתיופים?
כן.
אתה יודע שזה משפר כל דבר? כל דבר זה משפר. את התעודה שלי זה שיפר. התעודה שלי הייתה על הפנים. קצת מוק מרחתי עליה, כל הציונים
השתנו,
הרגשתי יותר טוב, ההורים הרגישו יותר טוב, חגיגה.
אז מי קנאביס בזימבבואה? אנחנו הולכים לדבר עם תום צור, שהוא תום רז, שהוא סטודנט לשיווק טכנולוגי במכללת ספיר, הוא יזם חברתי, פעיל לגליזציה של קנאביס כמובן.
טוב.
ומעורבות הציבור, אז שלום לתום צור.
הלאה, נעים מאוד, תום רז.
תום רז, תום רז, אני כל פעם אומר תום צור, תום רז.
כל בסדר.
תום רז.
זה דומה, צור ורז. צור, צור. אתה לא השם.
אז לגליזציה באפריקה, בכלל לגליזציה.
אז כן, במאה השנים האחרונות בערך הצמח היה סגור לציבור, ועכשיו בשנים האחרונות אפשר לראות ממש שינוי אקספוננציאלי. ככל שמתפתחים, ככל שמתקדמים, אנחנו רואים יותר צרכנים ויותר ניסיון של הציבור לדחוף את זה. הדבר היחיד שתוקע אותנו מלהיות מעצמת קנאביס העולמית, זה הרגולציה, זה החוקים.
אז כמה אנחנו באמת מפגרים ברגולציה שלנו, יחסית, כמו שדיברנו עכשיו על זימבבואה, יש עוד מדינה, עוד כמה מדינות בדרום אפריקה, שאיכשהו מאשרים את זה, לסוטו, שהיא מה שנקרא בתוך דרום אפריקה.
אז הכל זה בעצם עניין של תזמון, כי לצורך העניין חוזים ממשלתיים נסגרים ל-20-25 שנה קדימה, אז בעצם יש לנו כרגע גאפ, שאם אנחנו נכנסים כמדינה, זה איך שאנחנו רואים את זה, זה ישראל מול העולם, אנחנו יכולים למלא את הפער הזה ולהרוויח הרבה מאוד מיליארדים שילכו לנכים, לקשישים ובאמת להסברה נכונה למה לא להתמכר לשום סם, כי קנאביס זה סם פסיכואקטיבי כמו הרבה אחרים.
מדינות אפריקה אבל מתחילות להשיג אותנו. זאת אומרת, בסוף הייצוא של קנאביס יהיה סגור.
נכון, אז בעצם גם אם הוא יהיה פתוח וגם נשנה את הרגולציה, זה לא בעצם יעזור לנו, כי השנים הקרובות הם אלה שיקבעו מי תיתן את הקצב העולמי, וכדאי שישראל תהיה בפרונט, כמו שיש את המטוס לוי, שאנחנו, זה בחייה לדורות, אנחנו לא רוצים שיהיה אותו דבר עם קנאביס.
יש לנו את הנשק, אנחנו מעצמת נשק.
זה נהדר וחיובי, אנחנו מעדיפים שלום.
כמה זה באמת תורם לכלכלה? כמה...
אז מדובר...
לצורך העניין אני אקח מדינה אפריקאית, שהכלכלה באפריקה היא לא מהמפותחות שיש. כמה אישרור של הקנאביס הוא מפתח את הכלכלה?
אז מדובר במיליארדי שקלים בכל שנה, אפשר לראות בקולורדו שזה נותן תפוקה יפה מאוד, זה מפתח את הכלכלה, זה מוריד את הארגוני פשיעה, זה גורם למשטרה לא להתעסק, דיברתם קודם על האכיפה המשטרתית הבוטה, זה בדיוק העניין, שלא ניתן לשוטר להחליט מי הוא פושע ומי לא, אלא כמו שאנחנו...
אצלנו זה לא קשור לקנאביס.
זה נכון, אני יודע, אני יודע. אבל הקנאביס זה בעצם משהו שמחזק להם עוד את האפשרות להתאמר באזרחים, ואנחנו רוצים שתהיה תחרות אמיתית ולקדם את הנושא.
אני אתן לך דוגמה. באפריקה, כל הסיפור בשנים האחרונות על יהלומי אדמים לצורך העניין, כן, יודעים שיש מכרות של יהלומים. באפריקה מגיעה איזה חברה, מתחילה לכרות יהלומים, מתחילים להצטרף כל מיני תנועות לשחרור של ולשחרור של, ואז מלחמות אזרחים וכולי. האם קנאביס לא יהפוך להיות המחליף של של היהלומים?
זה בדיוק מה שקורה כרגע. היחידה הקנאביס רפואי, כרגע מפתחים זנים ספציפיים, שהם בעצם ייצרו מונופול בהמשך, וככה אנחנו לא יכולים שתהיה תחרות אמיתית, אלא הם מייצרים לנו, מערכת הבריאות היא זו שמחליטה וקובעת את הקצב, היא זו שמהווה צוואר בקבוק לעשרות אלפים, שבכלל לא נמצאים בהתוויות של הרפואי, ובכלל מה זה רפואי, כאילו זה אותו צמח, זה רק הכל עניין של הגדרה.
כן, עכשיו...
אתה יודע מה מגניב? אם יהיו חנויות של קנאביס וזה, אבל לא יהיה להם שעות פתיחה רגילות. אחרי לגליזציה תבוא לקנות, סגור, הוא פותח מתי שבלו.
עכשיו, העניין הזה של קנאביס כמוצר, לא בכך כמוצר אישון, אלא כמוצר שמפתח כלכלה. בארץ... אנחנו כרגע רק באי-הפללה, נכון?
נכון.
אנחנו במצב הזה, ויש, זאת אומרת, תהליך שצריך לעבור. כמה אזרחים אנחנו יכולים להשפיע על תהליכים כאלה?
אז זהו. אז מדובר על הערכות שיש בישראל ציבור של רבע מהציבור הוא צרכני קנאביס, זה יוצא מעל 2 מיליון איש. אנחנו, עם הפרויקט שלנו בלגליז מתפקדים, אנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים את כל המיליונים האלה, אנחנו צריכים 10,000 איש בשביל לעשות לגליזציה, 10,000 בלבד. אנחנו רוצים להשפיע איפה שאנחנו יכולים הכי הרבה. מה תוקע אותנו? החוק. אנחנו רוצים להשפיע על החוק, מי קובע אותו? חברי כנסת. אנחנו נהיה אלה שנבחר אותם. אנחנו מתפקדים במפלגות פריימריס, ואנחנו נבחר ביחד כציבור, כקהילה, את החברי כנסת שיקדמו את הנושא שלנו. ברגע שנהפוך לקהל בוחרים שלנו, שלהם, סליחה, לנו יהיה את הכוח לציבור.
זאת אומרת, אנחנו, בוא נגיד שהממשלות באפריקה כנראה קצת יותר חכמות מהממשלות שלנו, כי...
לא, כי השחיתות שם היא גם לא מרפא, וזה פשוט, המשחק הפוליטי הוא שונה, אבל אנחנו, יש לנו כוח בישראל ספציפית לחזק את הדמוקרטיה ולגרום ללגליזציה בבת אחת.
כמה בעולם, נצא טיפה מאפריקה, אבל כמה בעולם הנושא הזה באמת מתחיל להתפתח ולהתפתח, חוץ מארצות הברית שאנחנו שומעים כל פעם על איזה מדינה שמאשרת, כמה בעולם הנושא הזה הופך להיות כחלק מהשיח הציבורי?
אז יש, זה מתחלק יותר למדינות שהולכות לגדל ולהשפיע, ומדינות שהולכות לצרוך. יש שם הרבה מאוד מדינות באירופה שמתעניינות, שפתחו לקנאביס רפואי, גיאורגיה, פולין, יש את קנדה עכשיו שהיא ממש מנוע כיתור שדוחף קדימה עם לגליזציה מלאה, בלי האי הפללה באמצע, כאילו ממש משנים את כל הרגולציה בבת אחת, והמטרה שלנו שוב להיות בפרונט, בשביל שכל המדינות האלה שהן צצות, והן ימשיכו רק להתרבות עם הזמן, שאנחנו נהיה הספקים הבלעדים שלהם, וזה אומר שאנחנו צריכים לפעול כבר מעכשיו.
אז זה אומר בסוף שורה תחתונה, שאנחנו האזרחים יכולים להשפיע על החוק.
חד משמעית, אנחנו אלה שקורים.
ואולי בעוד 20 שנה יהיה ראש ממשלה עם רסטות.
חד מאוד להיות.
טוב, למדנו די הרבה. כן. למדנו די הרבה, אז תודה תום. הונה, זמר יוצר, גיטריסט מלאווי, הוא נודע בתחילת שנות ה-60 בסגנון הייחודי שלו ששילב בלוז אמריקאי, מוזיקה ערבית ומוזיקה מסורתית מלאווי. אז בובקר וכינויו קרקר.
Oh, kausa maloyi ikana kuasa sakausa maloyi ikana kuasa omu kana jatabi kana ware kari
אוקיי, שלמה.
כן.
אם אתה לוקח את לי סקרץ', משכפל אותו להרכב מוזיקלי, נותן לו לשיר קצת בעברית, קצת בפאטווה, קצת באנגלית, מה יוצא לך?
מי זה לי סקרץ'?
שאלה טובה. שאלה טובה, אם אתה לא מכיר אותו, זה הזמן לחפש.
אני אמרתי לך, אני פה בשביל ללמוד.
אז לי סקרץ', מפיק, זמר, ג'מייקני, מה שנקרא צבעוני.
כן, אנחנו נעשה גוגל.
אז תעשה גוגל. אז אם אנחנו ניקח כמה לי סקרץ'ים כאלה, נשים אותם בהרכב, יצא לנו רולנד רייגי.
יאה.
יאה. הם איתנו פה באולפן, אהלן, רולנד רייגי.
סמכה. אתם יודעים מזה? אתם יודעים מזה?
לי סקרץ' פרי, מן, מה קרה לך? הנביא.
או, אז החמאת עליהם. זה כבר טוב.
הנביא של הדב.
זה לגמרי. צריך לראות את הקליפים שלהם כדי... כל מי שיראה את הקליפים שלהם, ישר יקפוץ לו לי סקרץ' ככה, זה יזעק לו. גם הסגנון המוזיקלי, גם הרגי הסטירי. אז נמצא איתנו רונלד, ונמצא איתנו שי חמני על הבאס. אהלן, מה שלומכם?
גריטינגס.
אז מי אתם? רונלד רגי?
אנחנו חבורה של מוזיקאים שלא מפחדים להביע את אהדתם לצמח האהוב בפומבי, בפרהסיה, ולייצר מסביב לזה איזשהו עניין מוזיקלי. תגיד, כמה שירים כתבו על אהבה?
אין ספור.
אין סוף שירים, נכון?
אני עכשיו עובד על אחד.
עכשיו, כמה פעמים ביום אתה עובד? כמה פעמים ביום אתה אוהב מישהו?
ביום או...
כמו אופן כללי, בוא נגיד, פעם...
לא הרבה.
כן, יפה.
אותך לסער.
אז אתה מבין שהיה פה מקום, הגזינו שיש פה וקום קריטי מאוד, שחייבים לדבר על גנג'ה הרבה יותר, אתה מבין? זה חלק כל כך מרכזי בחלק... עדיין מרכזי, אבל נוכח בחיים של הרבה מאוד אנשים בדרכים כאלו ואחרות. הגיע לזה קצת תשומת לב.
הסגנון שלכם, יצא לי לשמוע כמה שירים שלכם, וזה לא הרגע הטיפוסי שאנחנו שומעים, גם לא בג'מייקה, וגם לא בישראל.
וגם לא בשאיפה, בשום מקום.
האמת שאני לא שמעתי בשום מקום.
קודם כל זה מחמאה גדולה. כי אנחנו באמת מנסים לתת את הזווית שלנו, את השטנץ שלנו לתוך העניין. אם זה בשביל לשחזר אחד לאחד דברים שקיימים, אבל שאנחנו נחתומים עליהם, אז זה הרבה פחות מעניין. אז אנחנו באמת, בוא נגיד, לוקחים קצת סיכונים מוזיקליים, זה אומר מכניסים אלמנטים קצת לא צפויים, וגם הלהקה מציגה נגנים שיש להם שפה מאוד רחבה בכל מיני תחומים, אז זה בא לידי ביטוי במוזיקה.
לא, ראיתי את הקאבר שעשיתם לשיר של קווין, שהוא הפך להיות ויראלי לא רק בארץ, הוא הפך להיות ממש 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 ויראלי, עם טוויסטים, היה פשוט שהייתי צריך לשמוע את זה כמה פעמים כדי להבין מה אתם רוצים להגיד. איך עבדתם על השיר הזה? בכלל, לעשות לקווין קאבר רגעי?
במילה אחת, הרבה.
שנים.
כן, לא, באמת, לקח כמה שנים להרים את זה. אתה, לא עושים רק את זה, כן? כל המוזיקאים פה, כל הנגנים עסוקים מאוד. ולקח באמת כמה שנים לעשות את זה, וזה המאתגר. אבל הרעיון היה בשיר הזה, כמו בשאר כל השירים של רונלד, מצד אחד לייצר קאבר שלא יעשה עוול למקור, זאת אומרת שכל האלמנטים שעושים את המקור כל כך מיוחד ומגניב, שיהיו נוכחים בקאבר. מצד שני, זה צריך להיות גם קטע רגעי שאוכל, זאת אומרת, קטע רגעי שמי שאוהב רגעי ולאו דווקא מכיר את המקור, ויש כמה מקרים כאלה דרך אגב.
שלא מכירים
את המעניינים, כן, יש כמה מקרים כאלה. אז שמי שאוכל להתחבר לקטע המוזיקה הזה, גם בלי בכך שיהיה לו את הרפרנס, זה ברמת האווירה המוזיקלית. אחר כך מבחינת הטקסטים יש כמובן מלא רפרנסים וכל מיני קריצות לכל מיני עולמות שקשורים לעולם הסטלן, ודרך אגב לא רק לעולם הסטלן, לכל מיני רפרנסים לסרטים ולדברים אחרים שחבויים בפנים, אז מי שמזהה את זה בדרך כלל נהנה.
אז נמליץ למאזינים שלנו לראות את הקליפ. אתם שרים, זאת אומרת, השירים שלכם הם, הנושא המרכזי זה גנג'ה?
לא מרכזי, הבלעדי.
הבלעדי.
אז זה מהות התוכנית היום.
כן, כן.
אנחנו צריכים לעשות את זה, יש תאריך, שמה, ב-20 לאפריל? 20 לאפריל זה...
כן, יום הגנג'ה.
יום הגנג'ה. אנחנו צריכים...
לא, זה, זאת אומרת, אז כל השירים שלכם, הם מה שנקרא...
עושים את זה ב-20 ומשהו במאי, זה אופייני לסטלנים.
קרנו בחודש.
לגמרי.
כן, אני תמיד אומר שהשירים עוברים תהליך הסבה, או ליתר דיוק, העסבה.
חקלאות זה גם הדיבור פה. גם חקלאות.
האם שדיברנו היום מהחדשות ועד לתום רז, ועכשיו, זאת אומרת, הצמח...
תום שקד.
תום שקד. תום רז.
צור.
לא, תום רז.
תום רז. אז מה אתם הולכים לשיר לנו?
אנחנו הולכים לצאת בקריאה לשלטונות שבסך הכל יניחו לצמח לצמוח, או באנגלית let it grow. יהיה זמן.
יאללה, רונלד רגי, let it grow.
Standing on a crossroads, trying to read the signs, which will tell me where to go to find Adela. And all this time I know, plant your seed and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. Sun in the snow, ganja's lonely. Let it grow. Looking for a reason to check out of my mind. Looking hard to get a friend that I can count on. Nothing left to smoke. Plant your weed and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, in the snow. Ganja's lovely. Sitting, the rest is up to you. Plant your seed and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, in the snow, everywhere. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. slowly, just let it grow.
אז מהקריאה שלכם לאי שם לשלשונות, שתנו לו לצמוח.
הם בסך הכל צריכים לא להתערב, זה הכל.
לא להתערב.
פשוט לא לעשות כלום. זה הכי מה שבקשו.
שניחו לנו.
של מי השיר במקור?
אריק קלפטון, the one, the only, let it grow. הופעות קרוב. חשוב לציין.
כן, כן, כן. אז מה הופעות יש לכם בקרוב?
יש לנו הופעות כמעט כל חודש במועדון האזור בתל אביב.
איפה זה?
זה ברחוב הרכב 13, מקום מומלץ גם בלי קשר. ואני מציע לכולם לבוא ולחוות את זה בלייב. אנחנו פה בהרכב מאוד מצומצם עם שי התותח שמלווה אותי פה, אבל אנחנו בהרכב מלא, אנחנו 10 אנשים עם סקשן נקלי נשיפה, וכלי הקשה, וזמרים, וכמובן בסטופים, כל העניין, זה חוויית רגעי מלאה.
כן, חוויה, כן.
לגמרי.
אז המאזינים שלנו, מי שרוצה לראות את רון הדרגי, מוזמן.
אפשר לעקוב בדרך האתר ודרך...
כן, פייסבוק, אינסטוש.
אינסטוש.
CIA, NSA, FBI.
תודה רבה. תודה רבה לכם.
תודה.
תודה שהזמנתם.
אוקיי, שלומו.
כן.
אנחנו עוברים לפינה שלך לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית. הקשר האפריקאי...
הקשר האפריקאי מיוחד מאוד מאוד היום. כי בדרך כלל אני מביא קשר אפריקאי שהוא... אני מברבר על משהו ואז נותן שיר בסוף.
נכון.
והפעם הקשר האפריקאי ידבר בשם עצמו.
יאללה, בוא נשמע אותו.
אימנואל ירדה, אתה איתנו?
כן, מה שלומכם?
מעולה, מה איתך, בן אדם?
הכל בסדר, ברוך השם, עובדים.
יופי.
על האלבום החדש.
נכון, שדיברנו עליו כבר ואמרת שהוא צריך לצאת. אז עכשיו
כן,
אני רוצה...
כן, כן.
אני... אתה יוצא, זה עדיין עם הרכב, זוכר, היה לך הרכב פעם שקראו לו אפריקן רוץ?
כן, רוץ אפריקה.
רוץ אפריקה.
היה לי הרכב שקראו לו רוץ אפריקה, אבל זה לא ההרכב הזה.
זה לא ההרכב הזה.
הרכב רוץ אפריקה כרגע לא פעיל כבר למעלה מ-10 שנים.
אבל אנחנו רוצים להבין את הקשר ש...
אני עובד על אלבום שהוא אלבום סולו בעצם. אלבום סולו שלי עם נגנים מקומיים פה בפריז.
מגניב, והם מביאים את המביא את הווייב הרגעי וכל מה שעשית בהתחלה.
כן, בוודאי, יש רגע טוב באלבום, ויש גם קצת סול וגם ג'אז.
אוקיי, ו-40 נגנים יש באלבום, נכון?
כן, זה אלבום של 13 שירים, בארבעה שפות, חמש אפשר לומר, כי יש כמה מילים שמשתרבבות בשפה חמישית, אבל... ככלל זה אלבום של 13 שירים בארבע שפות עם קרוב מלמעלה מ-40 נגנים כבר. אז אלבום שהוא מאוד מעניין, מאוד אקלקטי, עם הרבה סגנונות שונים, ונגנים מהמדרגה הראשונה פה בפריז.
לא ציינו, אבל את כל זה הוא עושה בצרפת.
נכון.
זה חשוב לציין. עכשיו, למה לעזוב את ישראל ולהגיע לצרפת?
כי צרפת זה מרכז תרבותי עולמי. פריז זה מרכז תרבותי עולמי. ובעצם פה קורה הכל מהבחינות האלה, מבחינת הסגנונות שאני עובד בהם, שאני עוסק בהם, רגעי, סול, ג'אז.
יפה.
המקום הוא צרפת לפי דעתי.
איך בעצם אתה מתקבל שם בצרפת? ישראלי, אפריקאי? בעברך שמגיע לצרפת ולשיר לנגן רגעי, איך זה מתקבל שם?
האמת מאוד מסובך, לוקח הרבה זמן לאנשים להבין בכלל, כי אני לא איזה עוף מצוי פה, אין הרבה אנשים שהם זמרי רגעי והם ישראלים, מוצא אתיופי. אני די מוזר פה לאנשים, אז לוקח לאנשים הרבה זמן להתחבר. כמובן שיש פוליטיזציה של הכל, הכל הוא פוליטי. אז זה דבר שהוא באמת בהחלט מאוד מאתגר, וזה גם מאוד מעניין, זה מאוד מעניין לראות איך זה קורה. באופן כללי בצרפת, כמו בהרבה מקומות, יש את כל העניינים שמעסיקים אותנו גם בארץ. כל העניין הזה של הגזענות ו...
ובגלל
כל הסיפורים
זה...
האלה הם גם תקפים פה, אז זה לא...
זה לא מיוחד. אז אני בחרתי להשמיע את השיר שחר לחץ, נכון? ככה קוראים לשיר?
אוקיי, אוקיי.
ואני רציתי שתגיד עליו איזה מילה שתיים לפני שאנחנו מנגנים אותו, כי זה גם קשור קצת לנושא שפתחנו איתו את התוכנית היום. שיר מאוד מגניב.
זה שיר, שיר מאוד מעניין, שהלחנתי לפני איזה 10 שנים, 15 שנה, ואני חושב שהוא מאוד אקטואלי. זה משחק מילים בין שני שורשים, השורש שחר ולחץ, שהוא כל השיר מדבר על, על שתי המילים האלה. אז זה שיר שהוא מאוד מעניין מהבחינה הזו ש... מאידך הוא שיר רציני, ומצד אחר הדרך בה מובאת הדברים בשיר היא קצת קומית.
כן, אני שמעתי אותו, התלהבתי מאוד, וזה שיר מאוד מאוד מצוין, ולכן אנחנו נשמע אותו עכשיו. ונגיד לך תודה, ואתה, כשתגיע לארץ, כי אתה אמור להגיע בקרוב, אנחנו מזמינים אותך לבוא אלינו, לשבת, לעשות את זה פה בלייב, באולפן. נכון, אבישי?
בשמחה.
בהחלט, בהחלט. אז תודה רבה לאמנואל. שחר לחץ.
שחר לחץ. תודה רבה.
ואנחנו, עם השיר הזה מסיימים את התוכנית, אז נגיד תודה רבה. לאורחים שלנו, עמרי שקוטאי, תום רז, רונלד רגי, על הסאונד היה אלון מקלר, תודה לאורח שלנו ניר גורלי, יהיה לשותפי שלמה בייבי בייבי.
תודה לך אבישי.
ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן, באפליקציית אודי, חפשו אפריקן בפייס.
אפריקן בפייס, חשוב מאוד.
חשוב.
אנחנו מעלים תכנים שלא קשורים רק למה שדיברנו עליהם.
וכמובן כל יום חמישי בין 4 ל-5, 104.9 FM. עד אז, היו שלום.
לוחצים עליי, למה לוחצים עליי כל הזמן? עדת המצור עם הסוף. אנחנו שחורים, בני חורים. אנחנו שחורים, בני אורים. לוחצים עליי, למה לוחצים עליי כל הזמן? כל הלחץ הזה, למה לוחצים עליי כל הזמן? עושים המצורעים לסוף. לחוץ ופסור, לוחצים. אנחנו שחורים, בין בורים. אנחנו שוחרים, בשחר מאירים. שחור שוחררתי, שחר נעוריי. שחרוני מעט. שחור שוחררתי, שחר נעוריי, כשחרוני מעט, שחר אדני. אנחנו שחורים, בני חורים, אנחנו שוחרים, כשחר מאירים. לוחצים עליי, לוחצים עליי כל הזמן במלחציים, למה לוחצים עליי כל הזמן? כל הזמן לחוץ והדוק למה לוחצים עליי כל הזמן